שלום לכולם, שלום. אנחנו ממשיכים במשנת החסידות ותולדות החסידות. הגענו בשעה טובה עד לדור שני של החסידות, למגיד ממזריץ'. בשיעורים הקרובים נדבר על המגיד ממזריץ' עצמו, כיצד הוא התחבר לחבורת הבשט, וגם על החצר שהוא ייסד ותלמידיו. קודם חשוב להזכיר, והזכרנו את זה עם הרבה מתלמידי הבשט, הוא היה מאלו שלא אהבו את הבשט בהתחלה, שהתנגדו לבשט, שלא קיבלו אותו. עכשיו, כאן הרקע מעט שונה. כמו הרבה תלמידים אחרים שהתקרבו לבשט, בתחילתו הוא היה ממתנגדי הבשט.
למי?
לבעל שם טוב. המגיד ממזריץ' אמנם היה מאותה, אפשר לקרוא לזה אסכולה, למד קבלה, היה עושה סיגופים, למד אצל הפני יהושע, היה תלמיד חכם עצום, אבל מהבשט הוא חשש, או לפי השמועות, או לפי מה שהיו אומרים, שהוא איננו למדן, אלא אחיזת עיניים, וכל מה שראינו שהעלילו על הבשט בתחילת דרכו, כך חשב גם רבי דוב בר ממזריץ', המגיד ממזריץ'.
איך ראינו לו?
רבי דוב בר ממזריץ'.
מנזרים.
מזריץ', במם.
מאיפה זה?
רגע.
רבי דוב בר, המכונה המגיד, כשמו... כשמו כן הוא,
אוקראינה,
כשמו כן הוא, היה מגיד. מה זה אומר מגיד? אתם זוכרים, תלמיד חכם שעובר בעיירות, מטיף לציבור דברי חוכמה ומוסר, מקרב אותם לאביהם שבשמיים, מחזיר בתשובה, מעורר את הלבבות. אם הוא מגיד, סימן גם שהוא יודע לדבר, שיש לו את הכריזמה.
מגיד משנה היה גם נועם.
משנה, הוא היה נועם משנה. המגיד ממזריץ' היה ידוע גם כמי שחריף, חריזמטי, מדבר, מנסח עמידה כמו שצריך. ראינו שחלק היו עושים את זה גם לפרנסתם. מגיד שעובר ומקבל בסוף הדרשה מעט כסף מהקהילה. ומכאן אתם לומדים שהמגיד היה תלמיד חכם, היו לו תלמידים. הוא למד, כמו שאמרתי, אצל הפני יהושע. וכל פעם שהוא היה מגיע לפני יהושע, יש לנו עדויות שכשהיו מזכירים את הבשט, המגיד ממזריץ' היה מדבר בו שרה.
לא מדבר מה?
נו, הבשט, הם מספרים והכל סיפורים.
הוא היה מלבוב, למברג.
בהתחלה היה מדבר בו שרה, ופני יהושע ככה קיבל ממנו את השמועות ואת האמירות. אנחנו יודעים גם כן שהמגיד ממזריץ' היה נכה ברגליים, היה צריך ללכת פעם בשנה לעיירת מרפא. את זה אני מספר משני היבטים. אחד, שנראה בהמשך, כשהוא ייסד את החצר. והשני, כשהוא היה בדרך לעיירת המרפא, הוא תמיד היה נכנס לפני יהושע, לבקר את רבו. לעיירת המרפא היו קוראים קרילבסד, משהו כזה, שזה בצ'כיה.
קרלסבד אולי? קרלסבד, או קרלובי ורי.
מצוין.
זה
יכול להיות. בצ'כיה, עיר מרפא בצ'כיה, שהוא בדרך לשם, היה עוצר אצל הפני יהושע, ומה היה כרגיל? מזכירים את הבשט, מדבר שרה. בסדר? זה היה הנועל. תכף תראו למה אני מספר את זה. מספר הפני יהושע שיום אחד כשהוא עומד אל מול כל התלמידים בישיבה, ובאמצע לימוד, נכנס שליח מבחוץ, מהרחוב, ואומר לו, יש בחוץ מישהו בעגלה, צריך אותך דחוף. אומר לו, רבי יהושע פלק, בעל הפני יהושע, אומר לו, באמצע שיעור אין דבר כזה. יש שאלות, יש זה, בעזרת השם, אחרי השיעור. יוצא השליח, אומר את זה לאדם בעגלה, חוזר לפני יהושע, אומר לו, יש לו דבר דחוף לומר לך, גם על חשבון לימוד תורה. הפני יהושע יוצא נרעש החוצה, מסתכל, רואה בעגלה אדם שהוא לא מכיר, לא מפה, לא מהאזור, אומר לאותו אדם, תשמע, השוחט של העיירה מאכיל את כולם טרפות כבר 10 שנים, אחרי שאתה גומר את השיעור תשלח אליו, הוא יודע בעצמו ויאמר לך שזה נכון, קם והסתלט. פני יהושע נרעש כולו, חוזר לשיעור, מסיים את ענייניו, שולח לשוחט, השוחט בוחר, מתוודה, נכון, כבר 10 שנים אני מאכיל טרפות את העיירה. ויהי לפלא. הפני יהושע כבר חושד שאולי אותו אדם,
אומרת, לא יחרידי.
תשאל אם הוא היה אדמור. השוחט, אילוצים כלכליים, הסיתו, הדיחו. בכל אופן הוא הודע במה שאמר אותו איש, והפני ישוע כבר חשד שמה מדובר בבשט, שמסופר עליו מויפטים ו... וכאלו דברים. מגיע המגיד ממזריץ' בדרך לעיירה בביקור השנתי, מספר לו את מה שהיה, וזה אומר, טוב, והוא לא ראה אותו מעולם, כי הפני ישוע לא יודע איך הוא נראה. מדברים על הנושא, זהו, שוכחים מזה. לאחר כשנה, שוב, קוראים לפני יהושע באמצע שיעור, אומרים, יש אדם בעגלה, רוצה אותך דחוף בחוץ. הוא כבר זכר, הוא כבר זכר מפעם קודמת, שכדאי יוצא החוץ, הרואה באמת זה אותו אדם. לא מוכן להגיד מי הוא, מה הוא, הוא רק אומר לו, תגיד לרב דוב בר, שאם הוא באמת רוצה להתרפא עם הרגליים שלו, הוא צריך לבוא אליי קודם. הוא כבר, הפני יהושע כבר בטוח שמדובר בבעל שם טוב.
תשאיר טלפון, תשאיר טלפון.
כולם ידעו. הוא כבר היה בטוח שמדובר באמת בבעל שם טוב, אבל הוא אומר לו, תשמע, שיבוא אליי, אחר כך אני אגיד לו מה ההמשך. בגרסות אחרות מסופר שאחות של המגיד אמרה לו, לך לבעל שם טוב שירפא אותך, כי הוא גם היה ידוע, בעל שם. מה זה בעל שם טוב? זוכרים, בעל שם יודע לעשות קמאות ולהשתמש בשמות הקדושים. בכל אופן, קם, הסתלק ונעלם, כמו בפעם הקודמת.
אמרת להם השוחט.
השוחט, הסיפור התברר כאמיתי ונכון, השוחט הודה, וככה ידעו שהאיש בעגלה הוא באמת בעל רוח הקודש. טוב, מגיע המגיד ממזריץ' בביקור השני, מגיע המגיד ממזריץ' בביקור השני, אחרי שנה, אומר לו הפני ישוע, תשמע, היה פה אותו איש פלאי, אני, זה הבעל שם טוב, ללא ספק. אמר, במקום ללכת לעירת המרפא וצ'כיה וכל זה, תלך אליו, אחרת לא תתרפא. לא יעזור אם לא תלך אליו. טוב, המגיד מתייעץ, פה, שם, הוא לא, כן, תלך. מגיע לבעל שם טוב, הבעל שם טוב אמר לו, תכף נראה את רשמיו של אותו ביקור ומה היה. בכל אופן, תוצאת הביקור הייתה שהוא אומר לו, אתה צריך ללכת רק עוד פעם אחת. אחרי שתשב פה ותלמד, רק עוד פעם אחת, אתה הולך לעיירת המרפא. טוב, מה היה באותו ביקור? מה עשה שם המגיד? אני רוצה לקרוא לכם כמה עדויות מהמגיד עצמו ואיך הוא תופס את הלימוד אצל הבעל שם טוב. ואתם זוכרים, אמרנו, מה זה להיות תלמיד הבשט? מה זה להיות תלמידו של הבעל שם טוב? יש כאלו שהיו באמת חצי שנה, שנה ישבו ולמדו אצלו. יש כאלו רבנים גדולים וחשובים, תלמידי חכמים עצומים ואפילו זקנים יותר, מבוגרים יותר מהבעל שם טוב, שבאו אליו פעם אחת בענייני לימוד, ישבו, דיברו איתו, אחרי חצי שעה, שעה, אמרו, אני תלמידו לנצח, וחזרו לעיירה שלהם. היה מאוד, אתה כבר שוכח את השיעורים הראשונים, זה ויכוח ידוע.
אני קראתי על זה.
זה ויכוח ידוע, וזה מה שחשב המגיד ממזריץ', שיש לך עוד סיכוי להיות מגיד. תראה, תכף.
רק זה לא.
חלק אחרי שיחה קצרה, הגדירו את עצמם בכפיפות קומה והכנעה, מעכשיו אני תלמיד הבשט. מרוב גדלותו עמקותו, ורוח הקודש שבו. לא, תולדות יעקב יוסף היה תלמיד ממש. הלך איתו, נסע איתו בדרכים, כל סיפורי היערות, הוא היה איתו. אני מדבר על כאלו שהיו באים נדבקים בחסידות. ויש כאלה שבאו לתקופה קצרה, היו מגבילים את זה בזמן, חצי שנה, שנה, לומדים את כל החסידות, עיקרי החסידות, תורת החסידות, חוזרים אליהם לקהילה ולעיירה ורואים בעצמם שליח להפצת דבר החסידות. באותה תקופה, יש כאלה אגב שלקחו על עצמם את תפקיד הלוחם, כמו רבי אהרון מקרלין. הוא אחרי שהיה תלמיד הבשט, חזר למקומו והפך להיות הלוחם הדגול והגדול. נגד המסנגדים. נגד המסנגדים זה בעד הבשט, כן?
יש שכתוב בעל שם, זה הכוונה בעל שם טוב? זה הכוונה?
לא, לא. גם אביו היה בעל שם. הוא עצמו למד אצל אדם שנקרא אדם בעל שם, אדם כשם פרטי, אדם בעל שם. היו הרבה בעלי שם, היו החסידים הנסתרים, הצדיקים הנסתרים, זוכרים?
כל אלה שעדו קבלה, כל הם בעל שם.
והם היו הנסתרים, כל אלה שעדו להשתמש בשמות הקדושים, והייתה להם, נקרא לזה, רשות או מסורת, הרשאה כזו, לכתוב קמאות, קראו להם בעל שם. אני רוצה להראות לכם כמה עניינים שיסבירו לנו את החיבור הזה, ולמה באמת ממשיכו של הבעל שם טוב נהיה מגיד ממזריץ', מהבחינה הזו שהבעל שם טוב רצה. זה שאחר כך לימים, בדור שלישי ורביעי, כל תלמיד נהיה אדמור ופותח חצר וקהילה, זה משהו אחר. אני מדבר שהבעל שם טוב הסמיכו להיות ממשיכו. מדוע ולמה? אתם זוכרים גם מפעם שעברה שזה היה אחרי שנה מפטירת הבעל שם טוב, שהוא נגלה בחלום לבנו, ואמר לו להסמיך את המגיד ממזריץ'. בכל אופן, על הקישור ביניהם, אני רוצה להראות לכם כמה דברים. כשרב דוב בר ביקש לנסוע מהבשט, לא הסכים לזה, ועיכב אותו כמה זמנים. הרב, למדתי מספיק, אני יודע, הבנתי, רוצה לחזור לעיירה, תלמידים, מחכים לי וכו', אל תלך. וככה זה קרה כמה וכמה פעמים. שאלו, למה הוא מעכב אותו? הוא אומר, אני מבחינתי סיימתי, אני רוצה ללכת, למה אתה עדיין מחזיק אותי פה? והשיב לו, שמוחו הוא כמעיין הנובע, והמעיין יותר ששואבים ממנו, הוא נובע יותר. עכשיו תראו את התשובה המדהימה שמלמדת אותנו משהו מאוד מאוד חשוב. אומר הבעל שם טוב לרב דוב בר ממזריץ', אומר לו, אני כמו מעיין נובע. כשאתה פה, אני נובע יותר. אני מעיין. אם יפסיקו לשאוב, אני מתייבש. זאת אומרת, הבשט, לצורך העניין בשפתנו היום יומית, היה צריך את המגיד ממזריץ'. הוא היה צריך אותו כדי ללמד יותר, להגיע להשגות יותר גבוהות, להצליח יותר. בכל אופן, למה הסיפור הזה מדהים? כשם שהמגיד ממזריץ' היה צריך את הבשט, ככה הבשט היה צריך את המגיד ממזריץ'. זאת אומרת, שנים, אתם זוכרים, הבשט הרי בא בעגלה לפני יהושע ואמר לו, תשלח אותו אליי. זאת אומרת, לכאורה שנים גם הבשט הרגיש שצריך לעלות מדרגה. היו לו כבר תלמידים, כ-30 תלמידים. אבל הוא הרגיש,
השעה היא תמיד דו-כיוונית.
אבל מעבר לתלמידים הקיימים, מעבר לתלמידים הקיימים, כבר היו לו תלמידים. לא, אני רוצה להגיד פה משהו, אני רוצה להגיד פה משהו יותר עמוק. חוץ מהתלמידים הקבועים שגורמים לו לחדד את תורתו, אני מדבר על ענייני רוח הקודש. הוא הרגיש שיש משהו שממתין לאותה שעה שבו יבוא האדם הזה, רב דוב בר ממזריץ', שאז עולים רמה או מעמיקים יותר כמעיין המתגבר. זה מה שחשוב להבין, כי תלמידים היו ותלמידי חכמים עצומים היו, ותזכרו שבאו אליו כבר תלמידי חכמים, לא באו אליו ללמוד א' ב'. באו אליו אחרי שהם מילאו קרסם, ש"ס ופוסקים, שולחן ערוך והכל, ואז הם מוסיפים על זה את קומת החסידות.
הפני ישוע היה גר בלמברג.
והפני ישוע עצמו גם למד קבלה והיה מקובל, אבל לא היה חסיד במובנים של חסידות הבעל שם טוב. אז זה דבר ראשון שרציתי להראות לכם על הקשר הזה בין הבעל שם טוב והמגיד ממזריץ'. דבר נוסף באותו הקשר, הזכרתם שהמשל הזה הולך לאורך הרבה שנים, כן, גם רבי נחמן ברסלב, מעיין נובע מקור חוכמה, גם לקחתי הלאה את העניין של מעיין. רב זושה מנפולי, מאניפולי, אחיו של רבי אלימלך, היה דורש על הכתוב ונהר יוצא מן העדן להשקות את הגן ומשם ייפרד לארבעה ראשים כדלהלן. לא כפשט הכתוב, אלא את זה הוא השאיל על עניין הפצת החסידות. העדן זה רבי ישראל בעל שם טוב. נהר הוא תלמידו רב דוב בר. גן הוא אחיו רבי אלימלך, אחיו של רב זושה. והנהר יוצא לארבעה ראשים, זה אחר כך, כשנגיע לדור שלישי, זה הפצה הלאה. זאת אומרת, רבי ישראל בעל שם טוב הוא המקור, הוא הגן עדן הזה. מי שמזרים, מי שמהווה את הנהר לקחת את המים החוצה, זה המגיד ממזריץ'. זאת אומרת, מה שאמר הבעל שם טוב, אולי אפילו בחדרי חדרים, למגיד ממזריץ', כשהוא רוצה לעזוב אותו אחרי כמה חודשי לימוד או שנות לימוד, אחר כך משמש גם את החסידות כבסיס. זאת אומרת, רבי ישראל בעל שם טוב גם לא השאיר הרבה כתבים, הוא השאיר הרבה מכתבים, הרבה ממעשיו כתובים בתולדות יעקב ויוסף, אבל הוא לא כתב ספרים, אלא באמת, מי שאחרי זה מעביר והופך את התורה הזו להלכה למעשה, זה המגיד ממזריץ'. מי שכתב רבי יעקב יוסף קץ מפולנה, מי שעשה בפועל, המגיד ממזריץ', הוא הנהר, הוא מזרים את המים הלאה. זאת אומרת, המשל הזה עובר איתנו וממשיך, וכמו תינוק ומניקה, אם אין מי שיונק, אז יבש החלב, המקור מפסיק לתת. זאת אומרת, פה הבשל היה צריך את היניקה הזו של המגיד ממזריץ', שהלימוד יחד איתו העלה את החסידות הלאה. המגיד ממזריץ', הזכרנו את תכונותיו, הזכרנו מה הוא היה לפני הבשט. מה הוא לומד אצל הבשט? מה מתחדש לו? הוא יושב לומד אצלו. כמה חודשים, כמה שנים ספורות. מה מתחדש? מה קבלה הוא יודע? חסידות במובן הקבלי, ספירות, האדם, יודע. מה הוא לומד? מה הוא קונה שם בעיקר?
אני חושב שמה שהוא קונה זה, הרי היה מסתגף, היה מענה את עצמו וכל דברים כאלה, הוא לומד שצריך לעבוד, עבדות השם בשמחה, זה מה שאני חושב שהוא לומד, לא?
זה מתאים להמון המון סיפורים, אנשים שסיגפו בצער ובבש למדו שמחה. אני אקבל, יכול להיות.
תפילה הוא למה יש.
תפילה, איך מתפללים? כן. אני רוצה להראות לכם דברים שהמגיד עצמו אומר שהוא ראה ולמד, וזה דווקא מתוך מייסה שאויו, מתוך איזושהי, להגיד, אירורי תשובה או אירורי חרטה של המגיד ממזריץ', שמלמדים אותנו הרבה על מה היה ההבדל בין מה שהוא ידע קודם לבין מה שהוא קיבל מהבשט. וזה אזכיר לכם הרבה דברים שלמדנו על הבשט כשהיינו בפרקים עליו.
הבשט היה תמיד חכם? זה לא ברור. הוא צוחק.
כל שבת...
לא היה תמיד חכם.
הוא אמר בהתחלה.
כל שבת חבורת תלמידי הבשט הייתה מתכנסת אצלו, יושבים יחד אצלו, התיש החסידי, כן, זה שורשיו, אבל היו גם פשוטי העם. פשוטי עם גם כן, שבת שלהם, הבאים לשבות עם הבעל שם, והוא כידוע היה מקרב כל אדם ומקרב כל אחד, אבל בשלשודס היה כלל, היה חוק, רק התלמידים המקורבים, בני עלייה, קיצור כאלה שברמה של התגלות, של עלייה, מראות גן עדן וכולי, רק הם רשאים להיכנס לסעודה שלישית, כל השאר לא נכנסים לסעודה הזאת, אבל שאר הסעודה כן. שבת אחת מסופר שהבעל שם טוב קרב את האנשים הפשוטים בצורה קיצונית. את כל האנשים הפשוטים, לא תלמידי החכמים, אבל אלה שאהבו אותו ואהבו את התפילה, כל מה שהם ידעו זה רק דרך אגב להגיד תהילים. זה היה עבודת השם של האנשים הפשוטים. ופעם אחת זה היה באופן קיצוני, הפעולות של הבשט. נתן לזה יין מהכוס שלו, לזה חתך חתיכה מהקיגל שלו, לזה נתן חתיכה מהלחם שלו, חיבק ונשק את כל האנשים הפשוטים. הייתה שבת שבה הוא קרב בצורה מדהימה את האנשים הפשוטים. תלמידיו הקרובים, הבכירים, כן, השורה הראשונה של הגורן שיושבת מולו, בסתר ליבם, זה צרם להם. כמובן לא אמרו מילה מול הבשט, לא אמרו, אבל אפס זה לא היה נראה להם. זה היה נראה קצת... אתם יודעים, הדבר שהכי נראה לי דומה זה מה שחשה מיכל כשראתה דוד מפזז ומקרקר, כן? ככה, מה אתה? תן לממם, לסמל, לממקף, שהוא ידבר. אתה הבשט! וזה קצת צרם להם, וככה כולם ישבו וחשבו כמה מחשבות פגומות כאלו על ההנהגות של הבשט.
לא, לגבי הזה שקרא, בדרך כלל בני עלייה, אלא שזה בני אחד הדכסיסים.
אני לא מדבר בסעודה שלישית. אני אומר, בסעודות הראשונות זה היה באופן קיצוני, קירוב האנשים הפשוטים, וזה צרם. ככה קרה פעם אחת, ומעיד המגיד ממזריץ'. טוב, בסעודה שלישית, הם כולם בסרעפים שלהם, וכואב להם למה הבשט מקרב את הפשוטים. מתחיל הבשט להגיד את התורה הבאה. שלום, שלום לרחוק ולקרוב. ואמרו רבותינו זיכרונם לברכה, מקום שבעלי תשובה עומדים, שם צדיקים גמורים אינם עומדים. ודקדק את הנוסח צדיקים ובאר שישנם שתי דרכים בעבודת השם יתברך.
כמה?
שניים.
הוא מדבר עכשיו על שתיים. עבודת הצדיקים ועבודת בעלי התשובה. ועבודתם של האנשים הפשוטים היא בדרגה של בעלי תשובה, להיותם בהכנעה ושפלות בעצמם, כאין חרטה על העבר וקבלה טובה עליה בה. הסבר. אומר, צדיק שעובד את השם, זה לא חוכמה. יש שתי דרכים בעבודת השם. יש עבודת השם של צדיק, שמעלתה גבוהה, ומגיע להשגות, והתגלויות של גן עדן, ורואה מלאכים, ובניגונים עולה להיכלות עליונים. אבל לעבודה של האנשים הפשוטים, שהם צריכים להתגבר על העבר, והם צריכים להגיע לאיזושהי התמקדות רוחנית, והם מצליחים לרגע לעשות את זה, זה שווה הרבה יותר. כן? כך אמר והשתתק. כמובן כולם הבינו שהבשט קרא את מחשבותיהם ונתן להם מסר ישיר ואמירה חדה ותשובה, ואז הוא התחיל ניגון. אמר להם, תעצמו עיניים, תקשיבו לי ובואו נתחיל יחד. התחיל ניגונים לשיר ולשיר, ואז תוך כדי השירה הם התחילו לשמוע קולות כאלו. אמרות השם, אמרות תאורות, כסף צרוק בא לי לארץ מזוקה כשבעתיים. וזה מזמר ואומר, איי ריבונו של עולם, חנני השם ונשאי צרפק להיותיי וליבי. וזה שר ואומר, אבא רחמי חונני. הם מתחילים לשמוע בין השירה, שירה של פסוקי תהילים. שאנשים פשוטים שאומרים, אבא בשמיים, אצא עיניי להרים, מאין יבוא עזרי. כאילו, משפטים מתהילים עם איזה פנייה, תתה, כן? תתה. ופסוק מתהילים. וכך הם שומעים ושומעים ושומעים. וזה לאט לאט מתגבר והולך, ואנשים בקול מר זועקים. אבא רחימאי, גם ציפור מצא בית, ודרור כן לה, וכו' וכו'. וככה, הם לא מבינים את הדבר הפלאי הזה. שומעת החבורה הקדושה את השירה הזו של פסוקי תהילים, והם כולם חלים ורועדים, מתחלחלים, מפחדים. ולאט לאט יורדות להם דמעות, הדמעות ניגרות, וכל אחד מהם מתחיל לשאוף, הלוואי והוא יזכה לעבוד את השם, ברמה כזו של מה שהם שומעים, של קרבה כזו לאלוקים עם משפטים פשוטים של תהילים. טוב, אחרי שהם שומעים את זה ובוכים ורועדים, הבשט מוריד את הידיים, באותו רגע זה כמובן מפסיק. הם יותר לא שומעים את הניגונים האלו. והמגיד מתאר את הרגעים האלה כרגעים של חלחלה ושפיכת נפש וגעגועים גדולים להתקרב לקודש ברוך הוא. ואז אמר להם הבשט, מה ששמעתם זה השיר והזמר של האנשים הפשוטים שאומרים תהילים בתמימות מעומק הלב ובאמונה פשוטה. שאמונה פשוטה היא במעלה יותר גדולה מהצדיקים. סיפר המגיד ממזריץ ששנים הייתה לו עוגמת נפש גדולה על מה שהוא הרהר חצי שעה ושעה לפני כן. יום אחד סיפר מגיד ממזריץ' לתלמידו רב שניאור זלמן מילדי, שנגיע אליו יום אחד בעזרת השם, בדרכי חזרה מחלות גן עדן, עברתי דרך היכל אחד שתינוקות של בית רבן יושבים שם. תינוקות של בית רבן יושבים ולומדים חומש, ומי יושב בראש השולחן? משה רבנו. כל התינוקות שבהיכל למדו פרשת לך לך. ואחד התינוקות אמר בקול רם, כתוב, ויפול אברהם על פניו ויצחק, ויאמר בליבו לבן 100 שנה יוולד, ושרה בת 90 שנה תלד. לפני שאני ממשיך, קודם כל יש את הפירושים. ודאי שהוא לא ירא כלפי שמיה, הוא התכוון, שרה, והוא התכוון. כן, יש הרבה פירושים יפים ונפלאים.
בתוכן, בתוכן היה חסר.
אני אומר, יש פלפולים וטילי טילים איך ללמד זכות על אברהם? שמה פתאום הוא ירר אחר הקודש ברוך הוא? אבל אומר להם משה רבנו לילדים, כל הפירושים אמת הם, ואין מקרא יוצא מידי פשוטו. פשט הכתוב לא זז ממקומו למרות כל הפירושים. ואז אם תשאלו אותי ילדים חמודים, ככה אומר להם משה רבנו, איך יכול להיות שאברהם אבינו מהרהר ומערער ותוהה בליבו אם זה יכול להיות? אומר משה, תדעו אשר זהו מצד הגוף, ואשר גם גוף קדוש בשר הוא. תראו איזה דבר מדהים. אומר אברהם אבינו, גם הוא, גם אברהם אבינו, הוא גוף ונפש. גם אברהם אבינו, יש בו את רופא חול בשר, הוא מפליא לעשות שקושר גופני עם הנשמה. וזה אומר להם משה רבנו, זאת אומרת, זה פשט אמיתי, כן? גם אברהם קדוש, הוא גוף קדוש, וגוף קדוש זה עדיין גוף. ומותר לגוף שיהיה לו מידות ארציות. תהיות, שאלות, תחושות, רגשות, יצרים, קחו את זה עכשיו לאן שאתם רוצים. אז, כאשר שמעתי שמצד הגוף יכולות להיות כמה מחשבות וירורים הבאים בדרך ממילא ומאליו, זה הרגיע את רוחו. אז הוא התנחם. ואחרי המחזה הזה שורה של משה רבינו לומד עם הילדים ועבור את זה על אברהם, אז הוא התנחם. אבל מה אנחנו לומדים פה? רצינו הרי ללמוד מה הדברים שהוא למד אצל הבשט. ואני חושב שמהסיפור הזה אפשר ללמוד דבר מאוד מאוד חשוב. אם הפריע לו ההתנהגות של הבשט על קירוב האנשים, סימן שעד שהוא בא לבשט, מה הוא היה?
מתנגד ממש.
הוא היה, לא מנגד, הוא היה מקובל וסגפן, אבל הוא היה מהרבס, הקפדנים, אל המפקד הממם, דרך הסמל, דרך המקף בהצדעה. מי, מה אתה בוא תדבר איתי? אני רבה. אתה רוצה אותי? יש משמש, יש זה. ועל הבשט אנחנו יודעים, ודיברנו על זה המון, על האמונה שלו הגדולה ביהודי הפשוט. עגלון, תישאר עגלון. שוחט, תישאר שוחט. רצען, תישאר רצען. אתה איש קדוש, אתה רצען קדוש. כן, לימים, מי לקח את זה לסיפורים ושירים?
גם חנוך.
אדרם סלוימן, אני מכר לי בך. אדרם סלוימן, אני מכר לי בך. זה בדיוק התורה הזו של הבשט. בוודאי, בוודאי. בוודאי. אני אומר, אבל זה שינוי. אני לפחות חושב שאפשר להצביע על שינוי. מה סופג המגיד ממזריץ' בחצרו, בישיבתו, בית מדרשו של הבש, שלא היה קודם? כי זה שהיה תלמיד חכם עצום היה גם קודם. זה שהוא ידע קבלה הוא ידע גם קודם. זה שהוא ידע לתקן תיקונים ולסגף סיגופים ועשר הספירות, זה הוא ידע גם קודם. אבל הרעיון הזה שהרב, איך קוראים לזה היום? יורד אל העם, כן? שהרב יורד אל התלמידים ומקרב את האנשים הפשוטים. ומספרים הרי על הבשט, המגיד אמר את זה. הלוואי שאדם ינשק ספר תורה כמו שהבשט היה מנשק את הילדים כשהוא היה ההלבר, העוזר של המלמד. הוא בתחילת דרכו היה עוזר של המלמד. הוא אומר, הלוואי ואדם מנשק ספר תורה כמו שהבשט היה מנשק את הילדים הקטנים בדרך לחיידר. זה אחד מהדברים שלמד המגיד ממזריץ' בחצרו, וכמובן שזה יבוא לידי ביטוי אחר כך במשנת החסידות, רב לוי יצחק, רב שלמה בן קרליבך עם הסיפורים היהודיים, כן? הידועים.
אתה אומר שגדולתו של האדם מתבטאת בפשטותו. אז למה הכוונה? הפשטות, במה היא באה לידי ביטוי הפשטות?
האמונה שלו בסוף מגיעה לרמה יותר גבוהה. היא עם פחות תהיות ושאלות מהצדיק. אבל זה נושא כבד. הרעיון היה רק להראות, הבשט רצה לנזוף בהם בעדינות ובדרכו על כך שהם ירהרו. מה פתאום הוא קרב את הפשוטים. וזה אני חושב מלמד אותנו מה למד המגיד ממזריץ'. ונמשיך בפעם הבאה בעזרת השם.